לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבת אנחנו נקרא בבית הכנסת פרשת כי תבוא. אני רוצה הפעם ברשותכם לעשות משהו, הייתי קורא לזה להטוטים, לא ממש חס ושלום חס וחלילה. אני רוצה להתחיל לקרוא איזה פסוק או שניים מסוף הפרשה, אחר כך להתחיל את הפסוקים הראשונים של תחילת הפרשה, לחבר את הסוף עם ההתחלה, ולחבר את שניהם להפטרה, ואת כל השלושה האלה, רבותיי, לחבר קודם כל, זה מחובר לפרשת השבוע. התחלתי מהפרשת השבוע, שני קטעים מפרשת השבוע, הפטרה מפרשת השבוע, אבל אחר כך זה יחובר גם כן לכך שאנחנו לקראת סוף השנה, תחילתה של שנה הבאה, ואם אני עכשיו אתחיל להקדים ולספר מה אני רוצה לעשות וכמה אני רוצה לעשות, לא נספיק לעשות שום דבר, אז הבה ונצא לדרך. אני רוצה ברשותכם, כמו שאמרתי, להתחיל ממש ממש מהסוף. שביעי, שניים, שלושה פסוקים לפני המפטיר. ויקרא משה אל כל ישראל, זה כבר ממש לקראת סוף התורה, הוא כבר מתחיל להיפרד כאן מעם ישראל. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם. תקשיבו, זה הקטע שעכשיו אני רוצה להמשיך, זה רק היה הקדמה עכשיו. ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה. על הפסוק הזה אני חוזר שוב, ולא שאחרי שאני אקרא אותו פעמיים אני אבין אותו יותר טוב, אבל אני יותר אזכור מה אני לא מבין. ואני כבר קראתי את זה כמה פעמים, לפני שהתחלתי להקריא לכם. תקשיבו טוב. ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה. היום פתאום נפתחו לכם העיניים, נפתח לכם הלב, נפתחו לכם האוזניים. זה מה שקרה היום. פתאום, בעברית שלנו קוראים לזה, פתאום נפל לכם האסימון. קלטתם? שהתורה זה משהו טוב, זה בקיצור, משהו השתנה. ועכשיו תשמעו מה אומר על זה רשי. עד היום, ולא נתן לשם לכם לב לדעת להכיר את חסדי השם ולהידבק בו. עד היום לא קלטתם את זה, צייתתם, הייתם ילדים טובים, עשיתם. אבל לא קלטתם שיש כאן איזה משהו, איזה אור, איזה משהו שבאמת, באמת, באמת לטובתנו. לא קלטתם את זה עד היום. היום פתאום כן קלטתם. עד היום הזה, עד היום לא קלטתם. מה אומר על זה רשי? מה זה עד היום הזה? שמעתי, רש"י אומר פירוש, תשמעו מה שמעתי, אולי מהרבי שלו, אני לא יודע ממי. שמעתי, שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, אנחנו נראה את זה בהמשך בפרק למד א', כמו שכתוב, ויתנה אל הכהנים בני לוי, בהמשך כתוב שאת התורה הוא נתן לבני לוי, ועד היום, זה התפקיד שלהם, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל, כלומר, הם קיבלו את התורה לשלוט. תקשיבו, שאותו היום שנתנה משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב, הייתנה אל הכהנים בני לוי, באו כל ישראל לפני משה, ואמרו לו, משה רבנו, אף אנו עמדנו בהר סיני וקיבלנו את התורה, וניתנה לנו. ומה אתה משליט את בני שבטך עליה? ויאמרו לנו יום מחר, באיזושהי הזדמנות אחרת הם יגידו לנו, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה, ככה יגידו בני לוי. ושמח משה על הדבר. משה מאוד שמח שבני ישראל באו עם התלונה הזו, ועל זה אמר להם, היום הזה נהיית לעם. זה ההמשך, היום הזה נהיית לעם. או, היום נולדתם. תקשיבו טוב. אני לא מבין, ואני רוצה לצרף את הציבור שכולם יסכימו איתי שאני לא מבין. בני ישראל הגיעו אל משה עם טענה, האיזנה טיינה, טענה ברזל, טענה חזקה. משה רבנו, נתת באופן ספיישל, באופן מיוחד, את התורה לבני לוי, הם השתלטו עליה. אחר כך, אם אנחנו נרצה גם, הם יגידו, לא לכם הוא נתן, רק לנו. משה רבנו שמע את זה, הוא הסכים עם הטענה או לא הסכים? הוא הסכים. עובדה, כתוב שהוא שמח אפילו, וואו, הם צודקים. נו, אז מה הוא עשה? לא עשה כלום. בני ישראל מתלוננים, ומשה רבנו, במקום לפתור את הבעיה, הוא שמח, וואו, איזה יופי, טענה, איזה נתיינה, מצוין, טענה נהדרת. נו, תפתור אותה. לא, הוא לא פתר אותה, שום דבר. ממשיכה עליו, הוא הולך אתכם 40 שנה במדבר, לא בלטוסים, לא בלוסים, לא תחם מעליכם, לחם לא אכלתם, בקיצור. רבותיי, בני ישראל מתלוננים, משה רבנו אומר, כל הכבוד, יופי. נו, כלום. מה זה? עצם העובדה שהם התלוננו, אמר משה רבנו, זהו זה, עכשיו אני כבר לא מפחד שהם ישכחו אותה. אם הם היו יושבים בשקט אדישים, בני לוי קיבלו שיהיו בריאים, זה שלהם. אז משה רבנו אומר, אוי וי 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 וי, לך תדע מה יגיע כאן, עוד כמה שנים, הם ישכחו לגמרי שפעם היה תורה אדישים. ברגע שהם קופצים ואומרים, רגע, 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 התורה גם שלנו, יש! אם ככה אני כבר לא מפחד, אתם לא תעזבו אותה, התורה היום הזה נהיית לעם, היום נפל לכם האסימון. יש כזה מושג בתורה שקוראים לו, כל דאלים גבר. יש ככה, אם אני מגיע עם משהו ואני אומר, זה שלי, תוכיח, זה שלך, תוכיח, מי היה אבא שלך, מי היה סבא שלך, איפה זה היה, איפה זה מי, אם זה שדה, מגרש, יש עדים, יש... אבל אם זה משהו ש... איפה הוא מוחזק, איפה היה אתמול, אבל אם זה משהו שהוא לא נמצא באף מקום, נניח יש איזה סירת דייגים בכנרת, לא קשורה למזח בחצר שלי, או ליד החצר של מישהו אחר, מרוחקת 2 קילומטר מהחוף, נסחפה. באים שני אנשים אל הדיין, הדיין, אתה רואה שם בכנרת את הספינה הזאת, את הסירת דייגים הזאת שנסחפה על הים, עוד מעט אני הולך לקחת חסקה, שוחה אליה ומביא אותה בחזרה. והשני אומר, יא גנב שכמוך, זה שלי, אני לוקח חסקה, אני מביא אותה בחזרה. והוא אומר, זה שלי, והוא אומר, זה שלי, והוא אומר, זה שלי, זה שלי, יש לך הוכחות? לא. יש לך ניירות? לא. יש לך שטרות? לא. מוחזק? לא. זה שם. מה יגידו הדיינים? שודה, דדיינה. תזרקו. זה נקרא כל דאלים גבר, יאללה, קחו חסקה, תסחו, תתפסו אותה. כך זה נקרא, כל דאלים, מי שיותר חזק, אלים זה חזק, אלים אלים באלף. אלים בעין זה עלי קטן שלי. כל דאלים גבר. וכאן רבותיי, אני שואל אתכם, האם החכמים בבית הדין מעודדים מריבות? שאנשים יהיו אלימים? שאנשים יהיו חזקים? לא. אלא מה, מי שזה באמת שלו, אנחנו יודעים שהוא יותר יתאמץ לקחת, להוכיח, זה חשוב לו. מישהו אחד רואה כזו סירה, אומר, וואי, מתאים לי, אבל פתאום הוא רואה שיש על זה מאבקים, אז אומר, יאללה, יאללה, אני אחכה כבר לספינה הבאה. אבל אם זה סירה של אבא שלו, והוא ישב עליה כל החיים, והוא מביא עם זה פרנסה הביתה, הוא לא יגיד, טוב, יאללה, אני אביא מחר ספינה חדשה, הוא יריב עליה, הוא ילחם עליה. כשאני מגיע הביתה, נגיד אני שבוע לא הייתי בבית, זה לא קורה, אין לי לאיפה לנסוע, ברוך השם, טוב לי בבית שלי, אבל נגיד, שבוע לא הייתי בבית, אחרי שבוע אני מגיע, פותח את הדלת, יושבת שם המשפחה, אבא, אמא, ילדים, הלו, מאיפה נכנסתם? מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהירח, זה בית שלנו. אני יוצא החוצה, עושה 2 פסיעות, מה טעיתי, נכנסתי לחדר מדרגות הלא נכון, מסתכל, לא, משך חוכמה 35, זה אני. שוגויים, זה לא שלכם, תעופו מכאן מהר. לא רוצים לעוף. בלי אומר ודברים, זה בית שלי, אני יודע איפה הפטיש. אני לוקח פטיש, הולך, שובר את המנעול של הדלת, מחליף צילינדר, תלכו מכאן. זה שלי! אם זה שלי, אני אלחם עליו. כלומר, משה רבנו ראה שהיהודים הבינו שהתורה היא שלהם, אז הוא אומר, יש, הוא שמח. התורה לא תשכח. בני לוי כבר לא יוכלו עכשיו להגיד, שלנו היא, משה נתנה לנו. היהודים נלחמים על זה. אז הוא אומר, בסדר, מצוין, זה מה ששמח אותו. דוגמה לכך, מהיסטוריה הרבה יותר מאוחרת. היה פעם סיפור בגמרא במסכת ברכות, אני בטוח שכל הציבור מכיר את הסיפור, ובכל אופן, נחזור עליו בקצרה. בסיפור היה כך. רבן גמליאל היה נשיא, והחליטו להעביר אותו מהנשיאות, ולשים במקומו את רבי אלעזר בן עזריה. הייתה שיטה אחרת לרבי אלעזר בן עזריה, מאשר לרבן גמליאל. רבן גמליאל היה ישר. כל מי שאין תוכו כברו, בר זה בחוץ, כן? חיית בר, עשב בר, בר זה בחוץ, בר רע, בחוץ. כל מי שאין תוכו, בתוכו כברו, כמו הבחוץ שלו, כלומר... שהוא לא כזה הגרויס הצדיק, שלא ייכנס לבית המדרש. אני רוצה בית מדרש איכותי, איכותי, איכותי. רבי אלעזר בן עזריה חשב אחרת, אנחנו נפתח את השערים, מי שנכנס נכנס, מי שיתחבר יתחבר, מי שיגיע יגיע, יהיה בסדר. בקיצור, ובזמן רבן גמליאל היה שומר, שומר בבית המדרש, ומי שאין תוכו כברו, לא נתן לו להיכנס. ואני שואל אתכם רבותיי, מאיפה יכול היה השומר לדעת מי תוכו כברו? אפילו, תתפלו לשמוע, אפילו שמואל הנביא, שמואל הנביא היה יותר גדול ממשה ואהרון ביחד. כך אנחנו אומרים בפסוק. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. אומרים חז"ל, הקיש דימה, השווה את שמואל למשה ואהרון. מגיד שהם שווים. שמואל בצד אחד של כף המאזניים, משה ואהרון בכף השנייה, ושמואל לא מכריע. אבל גם הם לא מכריעים. זה שמואל הנביא. אז שמואל הנביא בא להמליך מלך בבית ישי, אז הוא רואה את הראשון מרשים, יפה, בא עם פרק, עם מקל, עם ידית מכסף, משהו, משהו, משהו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא את זה, מאסתיו, כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. זה לא הוא בדיוק מה שאני מחפש, נכון? הוא נראה, אבל רק השם רואה את הלבבות. אפילו שמואל הנביא לא רואה. אם כן, איך פתאום השומר שם בבית המדרש של רבן גמליאל יכול היה להחליט מי תוכו כברו? מאיפה אתה יודע? לפי מה אתה יודע? לפי הצגה שהוא עושה, לפי איך שהוא עוצם את העיניים, לפי איך שהוא מתפרצף ומעיף את הראש לכל הצדדים כשהוא מתפלל 18? נה, אתה לא יודע, בבית הוא מתפלל עם פיג'מה, עם קרוקס צהוב, עם גופיה. איך הוא מתפלל? זה אמיתי מה שאתה חושב שאתה רואה? אמיתי זה מה שבבית, כשאף אחד לא רואה. כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. אז איך השומר ידע? מסתבר רבותיי של השומר היה שיטה פשוטה. זה לא לשומר, זה שיטה של רבן גמליאל. השומר אמר רבן גמליאל אמר לשומר, אתה לא מכניס אף אחד. אבל אתה לא עומד עם אקדח, לא יורה, לא מוציא להורג. אתה לא מכניס אף אחד. לא הולך מכות, לא שובר עצמות, לא הורג אנשים עם הכל, אבל אתה לא מכניס. לא מכניס, לא מכניס אף אחד. אף אחד שלא ייכנס. אין, אף אחד לא נכנס. אז אם יש איזה עצלן אחד שלא אוהב ללמוד, ואמא שלו אומרת לו, נו, נו, ינקלה, מוישלה, תקום כבר, כבר עשר, כבר מזמן עבר זמן קריאת שמה, טוב. אז ינקלה, מוישלה, מסרח את הרגליים, הולך להתפלל שם בבית הכנסת, באיצקוביץ', איזה להתפלל, מסתכל על העוברים ושבים, מסתכל על הרוכלים, מסתכל מסביב, אחרי שעה וחצי הוא חזר, הוא שכח אם הוא כבר התפלל או לא התפלל, כי הוא עמד שם עם התפילין ביד, הסתכל, 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 הסתכל שעתיים, ואחרי שעתיים הוא שואל, התפללתי כבר, או שעוד לא התפללתי, הוא לא זוכר איפה הוא אחז. זהו, חזר הביתה, כן, כן, לא, לא, לא חשוב, יאללה, באחד כבר יש ארוחת צהריים, אכל משהו, ואימא אומרת לו, נו ינקלה, נפתחה פה ישיבה אחרי צהריים, לך תלמד קצת. אז ינקלה מסריך את הרגליים עד הישיבה, והוא רואה שומר. הוא חוזר הביתה, אימא שואלת, היית בישיבה? אומר, כן, נו, היה שומר בחוץ, אז הלכתי, הוא לא נתן להיכנס. רבן גמליאל מגיע בערך ב8:30 בבוקר לישיבה. מסתכל, הוא רואה בפנים, וזה 80, 100, 110 בחורים. שומר, לא שמרת? כן שמרתי. אז איך הם נכנסו? לא יודע, טיפסו על העץ, נכנסו מהחלון, דרך השירותים, עבדו עליי, אמרו לי שיש לי טלפון, אז ילדה אחת קוראת לי בחוץ, הביאה לי סנדוויץ' בינתיים, טרח, טרוך, טרוך, התחברו, זה מתחת הרגליים שלי, זה מפה, משם, אתה אלה ה-80 או 150 בחורים שבפנים, רצו להיות בפנים. אם הם רצו להיות בפנים, אז הם הגיעו פנימה. איך? אל תדאג. כל אחד עם האלתורים שלו, עם המעשים, כל אחד לפי המצב. יש כל מיני מקומות, מתחילים לבדוק את בית הכנסת, הולכים מסביב שני סיבובים, כאן יש עץ הרבה, מעץ הרבה אתה ישר קופץ, למדרגות של העזרת נשים, נכון? מעזרת נשים יש שם חלון בצד בדיוק נכנסים, מעזרת נשים. מעזרת נשים לעזרת גברים, יש הרי בפנים דלת, לא? הנה, אתה בפנים. השני, השומר הזה יצחיק אותי, יש לי מפתח גנבים בבית. בחיים אני לא הייתי גנב, אבל הבית הכנסת גנב מי שלא נכנס. בקיצור רבותיי, מי שרצה הגיע. זה היה המבחן של רבן גמליאל. אף אחד לא נכנס. נקודה. או, אף אחד לא נכנס. הצחקת את כל אלה שכן רוצים להיות בפנים. אבל את אלה שלא רוצים להיות בפנים, היה שומר, נו מה אתה רוצה? היה שומר, באמת היה שומר, אני לא משקר, באמת. הוא לא נתן להיכנס, לאף אחד. רבותיי, כולנו מכירים את הסיפורים מהילל. הילל הזקן, הוא היה מסתפק בטרעפיק. כמה זה טרעפיק? שקל, 20 שקל, 100 שקל, לא יודע, כמה שאתם רוצים. חצי הוא היה נותן לפרנסת הבית, וחצי לבית המדרש. ופעם לא הייתה לו עבודה, אז לא היה לו טרעפיק. גם לא חצי טרעפיק. ועכשיו שמעיה ואבטליון לומדים תורה בבית המדרש, והילל בחוץ, ויש שומר קשוח, לא נותן להיכנס, איפה טרעפיק? אין טרעפיק, אין כניסה. הילל אומר לו, הצחקת אותי, מה עשה הילל? עלה על הגג, נשכב שם על הערובה, הערובה זה כזה חור מלמעלה, והיה ככה בדיוק מעל שני הרבנים, ומה זה הוא שמע בחיים שלו, בכל הפעמים שהוא נכנס בטרעפיק, הוא לא ישב כל כך קרוב אליהם, כל כך שמע ברור את השיעור. איזה שיעור טוב, בינתיים עלה עליו. שלג, אנחנו מכירים את הסיפור, ליל שבת, סיפור, מה זה סיפור? וואי, כמה סיפורים יש בגמרא, רבותיי. תקנו את הספר שיעורים באגדות חז"ל, אני לא עושה עכשיו פרסומת, אני רק עכשיו מלמד תורה. כמה, ובכל סיפור יש מסר, ויש דברים יפים. בקיצור, הלל הזקן, השומר אמר לא נכנסים, והלל אמר לא הצחקת אותי, אני כן אכנס. למה? כי הוא רצה להיכנס. מה שרוצים, אל תדאג. הנה, עכשיו אנחנו מבינים את הפסוק. אי וי 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 וי, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע. מה הוא לא נתן? אומר רשי, להכיר את חסדי השם להידבק בו. עד היום הזה, מה היה היום הזה? כשמשה, כשהם באו אל בני ישראל ואמרו, משה, אף אנו עמדנו בהר סיני וקיבלנו את התורה, וניתנה לנו, ומה אתה משליט את בני שבטך עליה? ויאמרו לנו, יום מחר, פעם בהזדמנות אחרת, הם יגידו לנו, לא לכם ניתנה, לנו ניתנה. ושמח משה על הדבר. אומר, אם היהודים באים להתלונן, הלוויים לא יצליחו לקחת מהם את התורה. הם יצטרכו להיאבק עליה, להתמודד, נו. אז תפנק אותם, שלא יתמודדו, שלא יאבקו. להפך, שכן יאבקו, שכן יתמודדו, אף חוכמתי עמדה לי. תורה שלמדתי באף, אם מתמודדים על משהו, משתדלים, מצליחים יותר, והנה הבטחתי לכם שעכשיו אני אחבר את זה להתחלה, תראו מה זה נקרא להשתדל ולהצליח יותר. ההתחלה של הפרשה כולנו יודעים, קוראים אותה פעמיים במשך השנה, נכון? פעם אחת עכשיו, ערב ראש השנה, ומתי קוראים עוד פעם? לא את הכל, רק את ההתחלה, את הכמה פסוקים הראשונים? בהגדה של פסח, יפה מאוד, כל הכבוד, הנה אתם יודעים. בהגדה של פסח אנחנו חוזרים על וידוי מעשרות, על מה שאומרים שם הביקורים, אבי הביקורים, הרמי עובד אביו, הירד מצרים, הגדה של פסח. יפה. אז שם יש משהו נורא מעניין בביקורים האלה. בביקורים האלה, האנשים היו מביאים ביקורים, בתוך סלים מקושטים. עשו מזה עסק נורא גדול מהביקורים. בכלל צריך לדעת, יש משניות בתחילת מסכת ביקורים, זה עסק רבותיי בלי שום פרופורציה. כתוב שאפילו אומן שהוא עובד אצל בעל הבית, אתה מקבל משכורת בשביל לעבוד, או בשביל לעשות שלום לכל האנשים ברחוב? לא, בשביל לעבוד. והעבודה שלך שם, הדוכן שלך עם הנפחיה או המסגריה, לא חשוב, זה בדיוק על יד החלון ראווה שרואים בחוץ, אתה לא מסתכל החוצה, אפילו שלום אסור להגיד, אפילו קריאת שמה לא אומר פועל שהוא מקבל משכורת מהעובד. היום זה קצת מזויף הנושא הזה, מטלפנים באמצע, הפסקות, קשקושים, אבל זה נורא חמור, אסור אפילו להגיד שלום, זה לא שלך הזמן, מה אתה גונב? אבל אלה שבאים להביא ביקורים, יוצאים לקראתם. למה? אוי וי וי, כדי לאתר את שוקי ירושלים, יש כל מיני סיבות. הסיבה החזקה באמת בפסיכולוגיה היא, הפועל שיצא לקראת המביאי ביקורים, יגיד לבעל הבית, יש לך עבודה, נכון? ברוך השם. אני נגר כאן, סנדלר, לא חשוב מה, יש עבודה כל הזמן. למה יש עבודה? כי באים הרבה אנשים, נכנסים, יוצאים, באים, זה שוק, זה עיר חיה, עיר תוססת, עיר דינמית. באים, זה סוחר דירה, זה מזכיר דירה, זה קונה, זה מביא פרות, זה מביא עיזים, זה מביא יין, זה מתחרושת גדול, ענק, ענק, ענק תוסס. זאת אומרת, מי עושה את זה? מי עושה את זה לתוסס? מביאי הביקורים. מביאי הביקורים מאתרים את שווקי ירושלים בפירות, ואנשים באים והולכים ונהיה שרש, איך כתוב שם, סובו ציון והקיפו, הספרו מגדליה, השיטו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה, זה מצב, זה מצב. את המצב הזה עושים כל מביאי הביקורים. ולכן זה עניין גדול מאוד, איך שהם מגיעים לשערי ירושלים, הם מאתרים את השור שסוחב את העגלה, מקשטים לו את הקרניים, לוקחים את הסלסילה ושמים עליה, היום קוראים לזה נייר צלופן, פעם היו שמים, לא יודע, מעלים של בננות, לא יודע מה, בקיצור, היו מקשטים ועושים איזה רעש, ושור והטוף מכה, והחליל מחלל, רעש גדול. על מה? מה זה ביקורים? ביקורים זה לא 40%, זה לא מביאים טון ביקורים. ראה אדם שביקרה טענה, קורך עליה גמי, גמי זה רפיה, ומסמן, זאת היא ראשונה, אותה אני אביא לבית המקדש. ובתקופה שהיו רשעים שלא נתנו להביא ביקורים, אז מה היו עושים חסידים שבהם? במסירות נפש. היו לוקחים סולמות, ואומרים, אנחנו מביאים כאן רק להפריח איזה יונה מהעץ, עבדו שם על השומרים, הגמרא במסכת תענית, למה כל כך חשוב היה להם להביא ביקורים? ביקורים מביע הכרת הטוב. ביקורים זה עסק גדול, מקשטים. אז ככה, העשירים היו מביאים את הביקורים בקלטות. מה זה קלטות? מה שקולט, קולט כלי, כלומר משהו נגיד כמו קופסה של אתרוג. בקלטות של זהב. והעניים היו מביאים אותם בסלסילות של נצרים, מערבה כלופה, מקליפה של ערבה אפשר לעשות נצרים, כל מיני כאלה סלסילות, היום מביאים את זה made in China, אבל פעם היו עושים את זה לבד, מעלים של לולבים, כמו קוישיקל של חג סוכות, אז היו עושים מזה סלסילות. אני יודע שאצל הדמורים יש כאלה שעושים מזה כלי להחזיק את הבשמים בהבדלה, זה אומנות מיוחדת, זה העניים היו עושים. העשירים שפכו, הכהנים שפכו את התחולה שיש בכלי מכסף וזהב, והחזירו להם את הכלים. והעניים, הכהנים לקחו את העגבניות, או לעגבניות זה לא משיבת המינים, את הענבים, את התאנים, את הזיתים, עם הכלי. אז מפה בא המשל, בתר עניה, אחרי העני, אז לה עניותה. העניות רודפת את העני. העשיר מביא כלי יקר, מקבל אותו בחזרה. העני מביא כלי זול, טרח, גם את הכלי לקחו לו. יש לזה אפילו סיפור. אם הסיפור הזה הוא אמיתי, אני לא יודע, אבל הוא משל חזק. ככה סיפרו בפולין. בפולין סיפרו שעשיר קונה נעליים בחמישה זלוטים. כמה זה זלוט? לא יודע, נגיד 100 שקל. 80 שקל, 70 שקל, אין לי מושג. עשיר קונה נעליים בחמישה זלוטים, נעליים יקרות, 300 שקל זוג נעליים. הולך איתם שנתיים, אחרי שנתיים הוא כבר מסתכל, זה מרופץ, זה כבר לא מצוחצח, זה כבר לא ישר, זה קצת עקום. יאללה, יש שוק יד שנייה. מוכר אותם לעני בשלושה זלוטים. לעני אין כסף חמישה זלוטים לתת על זוג נעליים. אז הוא קונה נעליים יד שנייה בשלושה זלוטים. גם הוא הולך איתם שנתיים. ואחרי שנתיים הוא זורק אותם לפח. גמרנו, כבר אי אפשר ללכת. נעליים אחרי 4 שנים והמרופתות מכל הצדדים. זאת אומרת, שימו לב, כמה העשיר שילם על זוג נעליים? 2 זלוטים. הוא קנה ב5, מחר ב3. זאת אומרת, הוא שילם על זוג נעליים 2 זלוטים. ותמורת 2 זלוטים שלו, הוא הלך עם נעליים חדשות. כמה שילם העני על זוג נעליים? 3 זלוטים. ואחר כך הוא זרק לפח, הוא כבר לא יכול למכור אותם. ותמורת 3 זלוטים שלו, הוא הלך עם נעליים מרופתות. זה נקרא, בתר עניה, אזלה, עניותה. אחרי העני, הולכת העניות. אז ככה גם אצל מביאי הביקורים. אבל מילא בזלוטים של הפולנים זה מסתדר. אבל בבית המקדש באמת רצו שם להרע לעניים, למה באמת עשו ככה? אז יש כמה הסברים, ואני רוצה עכשיו לגעת בהם. ההסבר הפשוט הראשון הוא, העניים, אפילו את הסלסילה של הנצרים, הם לא מילאו אותה עד למעלה בפירות. אין להם. כמה פירות יש להם? 3 זיתים, 5 זיתים? אז מה הם עשו? למטה הם מילאו קצת עלים, ענפים, עשבים, ומלמעלה קישטו את זה יפה עם כמה תאנים וזיתים. כשהוא מגיע לכהן, אם הכהן ישפוך את זה לתוך הכלי שלו, אז כולם יראו מה הביא 3 זיתים, ולמטה יש עשבים וניירות. אז הכהן עשה מזה כזה עסק, וואו, איזה כלי גדול, איזה יופי, תודה רבה, תודה רבה. ועשו הנפה, מעלה ומוריד, מוביל, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, לעצור תלולות, תללים רעים ורוחות רעות, איזה יופי, וואו, השתבח שמך לעד. זו סיבה אחת. ועכשיו רבותיי, אני רוצה לספר את הסיבה השנייה, והיא תהיה מחוברת לכל מה שדיברנו עד עכשיו. הסיבה השנייה זה סיפור שהיה. וכמו שאמרתי, אני רוצה לחבר את הכל להפטרה. איזה הפטרה יש השבוע? אני מדפדף, אני אגיד לכם. הפטרה היא קום אירוני, קיבה עורך. וכבוד השם עלייך זרח. אז שם הנביא מבטיח באיזשהו שלב, שיהיה כל כך יפה, כל כך טוב, כל כך נהדר, אז הוא אומר, תחת הנחושת אבי זהב. ככה אומר הפסוק, תחת הנחושת אבי זהב. אז על זה יש סיפור, סיפור מאוד 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 מעניין, ולמי שרוצה יכול לראות אותו בפנים, אני קראתי אותו במעיין השבוע. בכלל שמה המון דברים נהדרים. תשמעו, היה פעם אדמור, שהיה לו בית הכנסת עם חסידים, והיה שם איזה יהודי אחד, קשה יום, עובד קשה מבוקר עד ערב, יום בעיר אחד הוא ראה שליד החזן, יש סתם דבוק שם איזה חתיכת בלטה, ועל הבלטה הזו מדביקים נרות. זה לא יפה. עשה מאמצים, השתדל, חסך פתאום מפיו, כל ילד קיבל במקום יוגורט, רק חצי יוגורט, לאט לאט חסך, קנה פמות יפה, שתי פמותות כאלה, בודדים, יפים, מפוארים, מנחושת, ממורקת, מוברקת, מבריקה, ובססון ובשמחה הביאו אותם אל הרבי, וואו, הרבי אורו עיניו, ישר כוח, איזה יופי, אתה מפאר את בית הכנסת, תודה רבה, תודה רבה, מיד הרבי קם ממרום 85 שנותיו, קם מהכיסא, והלך אל החזית, אל קדמת בית הכנסת, אל העמוד של החזן, סילק את האבן שהייתה שם, ושם את שתי הפמותות האלה, מהיום והלאה ידליקו נרות ליד החזן, בפמות מפואר. העשיר של בית הכנסת ראה את זה. הוא אומר, וואי, ככה הרב שמח מחתיכת נחושת זולה הזאתי? אני אראה לו. העשיר הלך אל הצורף, והזמין פמותות בגודל כזה עוד יותר גדול, מזהב, עם חיתובים ופרחים וציצים ואחרי שבוע, שבועיים, שלושה, לא יודע כמה זמן עורך להכין כזה פרויקט, העשיר מגיע ככה זחוח כולו, מגיע אל הרבי, וציטט את הפסוק, תחת הנחושת, אבי זהב, רבי תיקח. הרבי שם את הפמות על הכיסא איפה שהוא יושב שם, על ידו על הסטנדר, והוא אומר לו, תשמע, עד שאתה מקריא מהפרשה, מההפטרה, אני אקריא לך מפרשת השבוע. פרשת השבוע מדברת על ביקורים, נכון? אז תשמע, למה, ככה הוא שואל, למה את הכלי של העניים לקחו, ואת הכלי של העשירים לא לקחו, החזירו. בוא אני אגיד לך למה. תשמע, היה פעם איזה יהודי, שהיה לו בקתה פשוטה, קטנה, עלובה, הביא את הפרנסה שלו בקושי, יום בעיר אחד הוא נכנס הביתה עם אור בעיניים, הוא אומר לאשתו, גם היא הייתה ענייה, אשת חיל, מטפלת בילדים, טוחנת חיטים, עושה כל מה שצריך, חולבת את העיזים, אוספת קצת ביצים מהתרנגולות. ברוך השם, אף אחד לא רעף בבית העני הזה. הוא שמח, אומר, תשמעי, זוגתי היקרה, העץ זית מאחורי הבית מתחיל לפרוח. ודווקא השנה אני רואה בלי עין הרע הרבה פרחים, שני עצים יש שם, הרבה פרחים. ברוך השם, נראה לי שהשנה יהיה מספיק זיתים, גם לאכול זיתים, וגם לעשות שמן, שיהיה למאור, לשיחה, קצת לשפוך על הסלט. יהיה לנו, ברוך השם, שמן בשפע. ועוד הוא אומר לזוגתו, כבר אפילו קשרתי חוט אדום קטן על הזיתים שצצו הראשונים, מה זה אני ארוץ איתם לבית המקדש? אבל אחרי רגע הוא ככה מתחיל ככה לגרד לעצמו בראש, ואומר, אבל גברתי היקרה, אין לנו אפילו כלי אחד שלם, יפה, נורמלי, איפה לשים את השניים, שלושה זיתים האלה, בשביל לבוא איתם אל הכהן. אומרת לו אשתו, אתה כל בוקר אחרי התפילה הולך לנחל לשאוב מים, שם בנחל למטה נכון יש עצי ערבה, תקלף מעץ אחד, תקלף קצת מהקליפה, מהגזע. תביא לי כמה רצועות של עץ ערבה. בקיצור, הביא לה רצועות והיא חתכה אותם עם סכין, סימטרי, יפה וטוב, והיא התחילה לקלוע עד שהזיתים יבשילו ויהיו ראויים לביקורים, יש לה זמן בערב, כל פעם אחרי שהיא גמרה להשכיב את הילדים, וגמרה עם הכביסות וגמרה עם הכל, היא כבר עייפה, העיניים שלה נעצמות לבד. לא, היא הולכת לטפל קצת בסלסילה, היא רוצה שתהיה באמת באמת סלסילה. ומה אני אגיד לכם? היא הייתה ספוגה בדמעות. אבל דמעות של שמחה, דמעות של וואו, זה ילך לבית המקדש, זה ילך. לכהנים זה ילך, יניפו את זה ליד בית השם. היא בכתה יום יום בהתרגשות, מסתכלת על הילדים, הם הצליחו לבכות את האלה שישנו, ישנו קטנים, וממש בהתרגשות, זה היה סלסילה ספוגה דמעות. בקיצור, עד שהגיע העונה, הזמן של הביקורים, הסלסילה מוכנה, יפהפייה, מעוצבת, סיפרו לילדים, הכל טוב, הכל יפה. מול הבקתה העלובה הזו, המטה לנפול, הייתה אחוזה של עשיר גדול. איזה עשיר גדול היה. היה לו שם פרדסים ומפעלים, והיה לו שם יקב ענק של יין, והיה לו שם מפעל גדול של שמן. ושם במשרד שלו, בלשכה שלו, היה שם כמו מרקחה, כמו כברת. אנשים נכנסים, אנשים יוצאים, זה נותן צ'ק, זה חוזר צ'ק, כאן סבלים, כאן פועלים, כאן טרקטור, כאן נותנים אישורים, כאן לוקחים טק, 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 נכנסים, יוצאים, כולם עומדים בתור לדבר עם הבעל הבית, לקבל אישורים, לשלם כסף, להחזיר כסף, לתת כסף, טרקטור, טק, טק, טק. בתחרושת, בתחרושת, בתחרושת. ביניהם נכנס יום אחד המשגיח. המשגיח של המפעל של השמן. ואומר לו, רבנו, צריך אישור לשלוח ארגז אחד של שמן, של זיתים, לבית המקדש, לביקורים. עכשיו העונה של הביקורים, הזיתים שלך הבקירו, אני צריך להוריד, להוציא ארגז אחד לשלוח לבית המקדש, צריך אישור. ואז הבעל הבית ככה נגרד בפדחת שלו, פוף, הנודניקים האלה מירושלים, עוד פעם, די, מספיק, כמה נתנו להם כבר? מעשרות, תרומות, ראשית הגז, אני לא זוכר, אבל קיבלו איזה 24 מתנות, אני חושב, אני לא זוכר מה שאתה מספר מבולבל. די, מספיק איתם. רגע, 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 מה מספיק איתם, אומר המשגיח? כבודו, אין הכשר בלי כל המערכת הזאת. אין הכשר, טוב, אין ברירה. מוציא איזה בלנק, רושם למחסנאי אישור, תן למשגיח ארגז, ארגז זיתים שיקח אותם, לא יודע לאיפה הוא צריך לקחת אותם. המשגיח כבר יוצא, רגל וחצי בחוץ, והוא קורא לו, הלו, 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 משגיח, משגיח, בוינה, בוינה, בוינה רגע, תשמע. פעם קודמת שאני הייתי בירושלים, מזמן, אני לא נוסע כל שנה, אין לי זמן, יש כאן עסקים יותר חשובים, אבל אני פעם הייתי בירושלים, והמפעל של השמן, המתחרה שלנו, הביא את הביקורים בכלי מכסף. היה נראה ככה, ככה הוא מתאר לו, בערך נראה כמו קופסה של אתרוג כזה, קצת יותר גדול, כמו קופסה של נעליים, אבל מכסף. תשמע, אני מצווה עליך, עכשיו לך לצורף ותזמין ארגז שיהיה לפחות כפול בגודל, עם רגל גדולה, הכל מזהב מחוטב עם יהלומים, ואתה תלך לבית המקדש מתי שהמפעל ההוא, תברר, תעשה בולשת, מתי שהמפעל ההוא הולך, תלך אתה איתו ביחד. ומתי שהוא שם את הקופסה מכסף שלו, מחזירים את הקופסאות, אתה תשים את הקופסה מהזהב, אתה שומע שמה, שמה, שכולם יראו יותר גבוה. אנחנו פעם אחת ולתמיד נראה כאן מי באמת באמת מכובד. זו הייתה ההוראה של הבעל הבית למשגיח. זה מה שהרבי מספר לעשיר שהביא לו את הפמוטות מזהב. הרבי נעצר, מסתכל עליו, שותק. איכשהו ככה הגיע זחוח להחליף את הנחושת בזהב. נתן לו את הפמות, את שתי הפמות הוא הכניס לו תחת בית השכי, ושתק. תסתדר בלעדיי. איי, 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 העניים, לקחו מהם את הקלטות של את הקופסאות של נצרים, כי זה היה קופסאות ספוגות אהבת השם, אהבת התורה, אהבת המצוות. הכלים של העשירים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, לפעמים זה הסריח גאווה, לך תדע מה יש בפנים. לא צריך. את מה שצריך, את המינימום חובה שאתם חייבים, אנחנו ניקח מכם, לא נזניח, לא נזלזל במצווה, אבל אל תיתנו, אל תעשו טובות, אל תעשו רעש, אל תעשו צלצולים. אנחנו צריכים רחמנה ליבה. ביי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, את הלב הוא רוצה. ועל זה רבותיי, אני אספר לכם סיפור, ועם הסיפור הזה אנחנו נראה שהכל מתחבר. מי לא שמע על הצדיק הרב אריה לוין? מי שלא שמע שיקום, הנה אף אחד לא קם, כולם שמעו. רב אריה לוין, דמויות ההוד שפעם, לא יודע מה, באלף שנים צומח כזה איש. רב אריה לוין היה בן חכם, תלמיד חכם, ירא שמיים, מוצלח. והבן הזה הציג מועמדות להיות הרב של ירושלים. נדמה לי שקראו לו רפאל, ואם לא, אז אני לא זוכר. הבן הזה הציג מועמדות להיות הרב של ירושלים. הוא מגיע למשרד של הרבנות ביום שצריך להתחרות, מסתכל סביב, חזר בחזרה הביתה, לא עבר את המבחן. שאלו אותו בני הבית, למה לא עברת? למה לא ניסית בכלל? מה, אתה יודע כבר שתיקשל? ראית את המתחרים, ניסית ואתה יודע שתיקשל? אז הוא אומר, אני לא יודע שאני אקשל, אבל אני ראיתי שם משהו. אני ראיתי שם משהו, ולפני שאני אגיד לכם מה ראיתי, אני אספר לכם סיפור. כך אומר הבן של רבי אריה. אומר, אני אספר לכם סיפור שאבא שלי סיפר לי. אבא שלי, רב אריה לוין, מספר, שלפני הרבה שנים, כשאני הייתי ילד קטן, בן 5, בקצה הסמטה שאנחנו גרנו, היה אור דלוח קטן בחוץ, מאיזושהי מנורת רחוב של האנגלים, בתקופה של הטורקים אולי עוד אפילו, לא יודע. ושם בחוץ ישבה איזו אישה, ותפרה גרביים. באור, בחושך הקטן הזה, תפרה גרביים. רב אריה מספר, רחמתי עליה, מוציאה את העיניים בחושך הזה לתפור גרביים, כמה מרוויחים שם 2 אגורות על כל גרב? אומרת לי האישה הזאת, כן, עם הכסף הזה אני משלמת שכר לימוד לבן שלי. זה הכסף שאני מצליחה לחסוך מלהוציא את העיניים באמצע הלילה, לתקן לאנשים גרביים, אני מרוויחה עוד אגורה, עוד אגורה, זה שכר לימוד לבן שלי. ממשיך הלאה רבי רפאל הזה שהיה צריך להיבחן. הילד הזה, שאמא שלו שמה באמצע הלילה הוציאה את העיניים של חצאי גרושים, גדל וצמח, רבי בצלל ז'ולטי. רבי בצלל ז'ולטי, ראיתי אותו גם כן עומד שמה למבחן. חזרתי, נסוגותי, אני לא מתחרה עם כאלה דברים. היא כזה ספוג אהבת תורה. הוא צריך להיות הרב של ירושלים, לא אני. אני לא מתחרה איתו, לא יודע מי יודע, מי לא יודע, לא מעניין אותי בכלל. הסיפור הזה של אבא שלי היה כשהייתי בן 5, היום אני בן 50. בצלאל ז'ולטי ישב שם על ידי. לא, 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 איתו אני לא מתחרה. אבא שלי סיפר לי מה אמא שלו עשתה כשהוא היה תינוק בן 4. אתם מבינים מה זה הסל של העניים? הסל של העניים זה לא ביזנס. זה משהו אחר לגמרי. זה לב. זה נשמה. עכשיו בחזרה נחזור בחזרה לסוף. כשמשה רבנו ראה שבני ישראל אומרים למשה, הלו, הלו, אולי ייקחו לנו את התורה. משה שמח. באלה אפשר לקחת את התורה? איך תיקח מהם את התורה? התורה היא ספוגה בדם, ספוגה בנשמה, ספוגה בחיים שלהם. זה רבותיי, קשור אלינו גם כן. אנחנו עכשיו נמצאים פה ממש, ממש שבועיים, בעוד שבועיים מהיום, לא, היום יום שישי, בעוד 4 שעות, כבר יהיה תשפ"א. אנחנו עכשיו, יש לנו שבועיים לספוג אהבה, אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה לתורה, אהבה למצוות, אהבה לשבת קודש, אהבה לכל מערכת החיים. עם זה אנחנו נגיע לראש השנה, ואיך משה רבנו ראה, וואו, הם אוהבים את התורה, הוא שמח. כשהקדוש ברוך הוא יראה את האהבה שלנו אליו, ולכל מערכת המצוות, מספיק, הוא ישמח. ככה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. באהבה, בשמחה, אמא של בצלאל ז'ולטי, המליכה אותו, הרב בצלאל ז'ולטי, המליכה אותו, איך? באחד בלילה תופרת גרביים. האישה הזאתי, של העני, שכתף 2 זיתים מאחורי הבית שלו, המליך את הקדוש ברוך הוא, איך? בדמעות החמות של הסלסילה שלתוכה אנחנו נכניס את הביקורים. לעניים, בטח שלקחו מהם את הביקורים, עם נשיקות, עם התרגשות, לכל כהן בבית, בסלון, במקום הכי הכי יפה היה מדף, בשביל הסלסילות של הנצרים האלה. גם לקדוש ברוך הוא יש מדף, של כל הדברים הטובים שאנחנו עושים. והקדוש ברוך הוא מתפאר בנו, וימשיך להתפאר בנו, ושיהיה לכולנו, 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 שבת שלום, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בריאות, הצלחה ונחת שכל משאלות ליבנו ימולאו, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. מאזינים יקרים, כבר סיפרתי לכם הרבה פעמים שיש לי סדרה של ספרים במיוחד בשבילכם. ישבתי הרבה שנים, אולי 30, מבוקר עד ערב, וניסיתי לנסח את כל הדברים המסובכים, הקשים, מה חזל אמרו, מה חזל רצו, לנסח בעברית קלה, בעברית מדוברת, בעברית קולחת. לקחתי דברים קשים, עשיתי אותם, עדיין קשה, אבל קשה מובן, קשה קרי. לקחתי את כל אגדות חזל לפי התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, ועשיתי לפי רק את האגדות, כלומר מתוך הספר עין יעקב. ולא דילגתי על עין יעקב, ולא הוספתי עליו מה שהוא ליקט, אני השתדלתי לבאר. קראתי את כל הפרשנים על הגמרא, אתה מביא איזשהו פסוק, מה אומרים עליו הפרשנים, מה אומר עליו הבן איש חי, מה אומר עליו המלבים. ניסיתי להבין כל דבר, מה כתוב כאן, מה הרקע, מה הרעיון, לתרגם את כל המילים הקשות מארמית לעברית, ועשיתי את זה ממש ברמה של שיעור לבית ספר. נחמד וטוב. אם אנחנו עכשיו לקראת שנה חדשה, אנחנו עכשיו באמת פעם אחת, הרב חנוך שיגיע אותנו כבר 5 שנים שנקנה, אז נקנה פעם אחת ולתמיד, נקנה את הספרים, נשים אותם בבית. אני מציע להתחיל דווקא עם מסכת שבת, לא עם מסכת ברכות. נתחיל כל שבת לפחות, נגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להתחיל להבין את התורה שלך קצת. למה להניח תפילין ולמה לשמור שבת ומה אנחנו מצפים לגאולה, מה זה? אנחנו רוצים להתחיל ללמוד, תחליטו, אני יודע מה, 3 עמודים בכל שבת. זה ימשוך אתכם, תגיעו 6, 7, 10, כמה שזה מושך, אבל בכיף. אם מתחילים אפילו לאט, בסוף מגיעים. בסוף אתם תראו, בכל העין יעקב יש את כל התורה כולה. כל מה שכל הדרשנים, בכל הדרשות, בכל המקומות אומרים, הבסיס של הכל הוא מתוך העין יעקב. כמובן שההרחבה, כל אחד מרחיב בכיוון שלו, בהבנה שלו. אני מציע 22 ספרים גדולים, כל אחד 28 סנטימטר גובה, 600 עמודים רוחב, ממש נראה כמו תלמוד דבלי, 22 ספרים בזיל הזול, בסך הכל 33 שקלים לכל ספר. זאת אומרת, 22 כפול 33, זה בסך הכל 700 שקלים. עוד 50 שקלים, הסדרה בבית אצלכם. אתם מזמינים עכשיו, אתם מרימים טלפון, אני אתן לכם את המספר, ואני אחזור אליכם או אשתי, ורושמים את הכתובת, איך לשלם, איך שאתם רוצים, כרטיס אשראי, לתת למשלוחן, לא צריך לשלם, כן, אי אפשר בלי לשלם, בלי לשלם אני יכול לתת ספר 1 או 2, בתנאי שתשלחו את ה... לפחות את המשלוח, 50 שקלים משלוח, 2 ספרים נביא לכם בחינם, בלי נדר. רק למי שלא רוצה את הסדרה, מי שעצלן, 50 שקלים המשלוח תשלם אבל. אבל זהו, זה אני מדבר לא על מתנות, ולא שאני לחלק, בואו באמת... סדרה של ספרים בבית, להתחיל לקרוא אותם, לעשות סימני, כל פעם איפה אני אוחז, ואנחנו בראש השנה נגיד, ריבונו של עולם, אני לא יודע מתי אני אגמור, אבל תראה שלפחות התחלתי. השנה, תשפ"א, יש לי כבר איזשהו בסיס קטן, להיות טיפ-טיפה יותר גדול ממה שבשנה שעברה. הנה, עליתי קומה קטנה אחת, קומה של נייר, אני אעלה כל יום בחצי מילימטר, כמה בעובי של הנייר אני אעלה. אז זהו זה, לכולנו רבותיי יש הזדמנות עכשיו, סדרה של הספרים בזיל הזול, מומלץ, טוב, יפה, חכם, וזה גם אני בטוח שזה הרבה סגולות, הרבה זכויות. אז אתם מרימים טלפון ל-08-97-44-666, אני חוזר, 08-97-44-666, סדרת הספרים בדרך אליכם. שבת שלום, גמר חתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, בריאות והצלחה ונחת, שבת שלום.
כל חי תמיד איתי, כל...